ברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר. אנחנו במתכונת טיפה שונה, כי כמו שראיתם וכמו שאתם כבר מקשיבים לפודקאסטים האחרונים, אנחנו התחלנו ועשינו שיתוף פעולה עם מידע פנים, ועכשיו זה יהיה מבית מידע פנים ולא הביצה הפיננסית. נועם איתנו כאן, כמובן שהאורחים שלי לא משתנים, אנחנו עדיין זמינים בכל הפלטפורמות, אתם תמצאו אותנו באותו מקום. היום אנחנו הולכים לדבר על השקעות אלטרנטיביות. נועם, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
תודה, איגור, כיף תמיד להיות, אם זה בפלטפורמה הקודמת, אם זה בפלטפורמה הזאת, תמיד כיף גם לדבר איתך, גם לפגוש את הקהל שלך.
תודה רבה. אז אנחנו, אתה יודע, אני בגדול חיפשנו, אתה יודע, דיברנו, ישבנו, אמרנו מה נעשה, על איזה נושא נדבר, מדברים על שוק ההון, מדברים על זה, אבל אנשים גם מתעניינים אולי קצת בהשקעות אלטרנטיביות. בוא תסביר לקהל מה זה השקעות אלטרנטיביות.
כן, נכון. השקעות אלטרנטיביות זה תחום שאפשר להגיד שהוא נכנס לארץ אולי בעשור האחרון. אולי קצת לפני, אבל בעשור האחרון נכנס יותר, והוא יותר מיועד למה שנקרא בעלי הון. מה הכוונה? אנחנו מכירים את שוק ההון בארץ, אם אתה רוצה לפתוח חשבון בשוק ההון, אתה יכול במיטב דש לבוא עם 20,000 שקלים, לפתוח חשבון ולהתחיל לסחור. אתה רוצה ללכת לאינטראקטיב דרכך לדוגמה, אם אני לא טוען איזה סכום מינימלי או אם יש סכום מינימלי הוא באמת... $3,000. $3,000 יחסית זניח באמת, כדי לפתוח. התחום של השקעות אלטרנטיביות, הוא מגיע בגלל שבאמת מדינת ישראל צמחה כלכלית, ונהיו פה הרבה מאוד עשירים ב-20-30 שנה האחרונות, וזה הביא למצב שיש גם הרבה ירושות כמובן, וירושות זה עיקר העניין כאן. פתאום מגיע מצב שבן אדם מקבל משום מקום, נוחתים עליו מיליון שקל. אוקיי, זה נשמע אולי כמו פנטזיה, או כמו משהו מאוד חריג, אבל... תופתעו, אני כמלווה משפחות, בדרך כלל מי שפונה אליי זה הרבה חבר'ה כאלה, שפתאום קיבלו ירושה, נפטרה הסבתא, קבלים פתאום 2-3-4 מיליון שקלים, והם לא יודעים מה לעשות איתם. ויש הרבה אג'נדות. יש כאלה שילכו יקנו עם זה נדלן. זה צד אחד. ויש כאלה שילכו, ישימו הכל בשוק ההון, תעודות צהל וכו'. אבל יש כאלה שהם לא רוצים, לשים את כל הביצים בסל אחת, ובצדק, אני גם לא תומך בכל הביצים בסל אחת, והם מוכנים אפילו לאבד תשואה, סוג של לאבד תשואה, לא באמת, אבל שהפיזור ייתן להם שקט. ולכאן נכנסות ההשקעות האלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות קרנות של השקעה בנדלן בחול, קרנות של השקעה של נדלן בארץ, קרנות השקעה לפינוי ובינוי, קרנות השקעה לחברות קנאביס ולחברות הזנק וכו' וכו'. עכשיו, הרעיון בהשקעה אלטרנטיבית היא שהיא לא תלויה בשוק ההון. אוקיי? וזה המשפט המפתח. השקעה אלטרנטיבית אומרת שההשקעה איננה תלוית שוק ההון. כלומר, אם יש היום משבר בשוק ההון, ההשקעה שלך לא מאבדת מערכה, לפחות לא באופן ישיר. אם יהיה משבר בשוק הנדלן, וחברות הנדלן ייפלו בבורסה, ויתחילו שערוכי נדלן מחדש, ואתה מושקע בקרן שמשקיע בחברות נדלן, אז כן, יהיה לך ירידת ערך כלשהי, אבל ירידת ערך מבוקרת, ולאחר כמה זמן, ובעלת הערכת שווי, וזה שונה. אבל הרעיון העיקרי בהשקעה אלטרנטיבית היא שהיא מציעה קשת רחבה של השקעות שלא תלויות בשוק ההון.
מה היתרון בהשקעות האלה?
אז קודם כל, בגלל שאתה לא חשוף להשקעה בשוק ההון, אתה לא מתרגש מכל תנודה. אתה לא באמת רואה את המספרים. אתה עכשיו מחזיק, לא יודע, תיק מניות של מיליון שקלים. והגענו לחודש מרץ, והיית מאוד מפוזר, אפילו השקעת במדדים או השקעת בנקים או מה שלא עשית. הגענו לחודש מרץ 2020, משבר קורונה, ואתה רואה את התיק שלך הופך בתוך שבועיים ממיליון שקלים ל-700,000 שקלים. בן אדם, קשה לו להתמודד עם זה, בצדק, אתה לא יודע, ואתה יודע, גם ברגע שיש משברים כאלה, רק מנגנים בעיתונות על כמה הולכים לעוד סגר ולעוד משבר, והעולם הולך למות וכו' וכו'. ואתה לא רק רואה את הכסף שלך נעלם, אתה גם בראש אומר, הוא עוד הולך להיעלם יותר. בן אדם, הטבע שלו זה להימנע מזה, והוא ירצה למכור פוזיציה ולעשות לעצמו הרבה נזק. אבל אם הוא בהשקעה אלטרנטיבית, כמו קרן נדלן כלשהי, הוא בכלל לא מודע לזה. הוא לא יודע שעכשיו ההשקעה שלו, הערך שלה נשחק. וגם אם כן, הוא לא רואה את זה מול העיניים, הוא לא רואה את המספר. ככה שאין לו את ההתנהלות הפזיזה של לפדות את זה. דבר נוסף שמאוד חשוב בהשקעות אלטרנטיביות, שהוא יתרון מאוד גדול, זה שאתה שם כסף בהשקעה אלטרנטיבית, בדרך כלל נגיד אתה תשים לפחות 200-300,000 שקלים, אתה נועל אותה ללפחות שנתיים עד שלוש. אתה לא יכול לפתוח לפני כן. אולי תהיה לך נקודת יציאה אחרי שנה, אבל אתה לא יכול בכל רגע נתון להוציא את הכסף. ואז נגיד יש משבר, בדרך כלל אם זה נגיד אתה בפוליסת חיסכון או גמל השקעה, תתקשר לבית השקעות, תרצה להזיז או להוציא, יגידו לך לא, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אבל אתה עדיין תוכל למשוך. פה אתה תחת חוזה שאומר לך אין מה לעשות, אין נקודת יציאה, אתה צריך להמתין עם ההשקעה. וזה אולי נראה לפעמים כזה דרקוני, אבל בתכלס זה מציל להרבה השקעות לאנשים. אז זה היתרון העיקרי, שבאמת אין את הרגש שמעורב.
זה אחלה רעיון גם, כן, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, תיק המניות זז כל יום לפה לשם, מי שנכנס כל יום לתיק רואה ימים אדומים, נלחץ. אבל בסופו של דבר, נגיד אם אנחנו סתם נלך על נכס נדלני, אם קנינו דירה, זה שקנינו אותה במיליון 200, או זה שקנינו אותה נגיד במיליון 200 ופתאום היא מתחילה לזוז, המחיר שלה עולה, המחיר שלה עולה, אני לא באמת יודע את זה עד שאני או קורא כתבה שהחודש עלו מחירי הדירות או שכשאני בא למכור אותה והשמי בא ואומר לי, זה המחיר של הדירה. זאת אומרת, סבבה, זה עלה, אבל זה שהיא עולה ליום מיליון 100, מיליון 200 ומחר היא עולה מיליון 220, אז אף אחד לא רואה את זה. אז זה גם יתרון, זה גם נגיד משהו מאוד חשוב בסופו של דבר להיות, יש אנשים שלא יכולים ללכת לישון עם תיק מניות. לא, פשוט לא יכולים. יצא לי לפגוש אנשים כאלה.
נכון.
איזה עוד פרויקטים אני יכול להשקיע, נגיד, אולי ללכת פשוט לגוף פרטי שעושה את זה, או שצריך ללכת ולחפש את... איפה אני מוצא את הדברים האלה?
תראה, אז יש כל מיני גופים באמת פרטיים בארץ. למי שמגיע מהצד, הוא בכלל לא מבין מה המשמעות של חברות כאלה. זה סוג של... חלקם יהיו סוג של קרנות גידור, חלקם יהיו תחת כובע של, תחת מטריה של חברת ביטוח או של סוכן ביטוח וכאלה. אבל תראה, גם נגיד סתם, מגדל פיננסי, מגדל שוקיון. מגדל שוקיון, יש להם יחידה של השקעות אלטרנטיביות שהם מציעים אותה בעיקר ללקוחות שלהם. להראל, גם יש. עכשיו, בדרך כלל, איפה ההשקעות האלטרנטיביות האלה נכנסות בבתים הללו? הם מושקעים לך דרך הפנסיה. כלומר, הפנסיה שלך היום, אתה יודע, היא כבר לא מושקעת רק מניות או רק אגח, היא מפוזרת גם לנדלן בחול, תשתיות, השקעות אלטרנטיביות וכו'. אז יש כאלה חברות שפשוט מאפשרות את זה. נקרא, דוגמה, יש את וולדסטון שעושה את זה, יש את מגדלור שמציעה את זה. והן מציעות בעצם אפשרות להשקיע בחוב, אוקיי, להשקיע בעצם, להיות אחד המלווים של הסכום. נגיד, יש פרויקט תשתיות גדול בצפון הארץ, חברה פרטית שמגייסת כסף, היא פונה לוולדסטון, וולדסטון תגייסי לי כסף. וולדסטון מגייסת להם כסף, אתה מקבל הבטחת תשואה, בדרך כלל הם יבטיחו לך בין 5% ל-8%, תלוי בסוג הפרויקט וברמת הסיכון, הכל תלוי בשעבודים שאתה מקבל. יש כאלה שאתה מקבל שעבוד סופר חזק, אז אתה תקבל תשואה רק של 5%, שזה לא רע בכלל. יש כאלה שהשעבודים הם על עודפים וטיפה יותר חלשים, ולכן אתה תקבל 7% תשואה. במקרים הללו, באמת זה משהו שאתה משקיע בעצם בקרן שמשקיעה בתשתיות. אתה יכול ללכת למגדלור, שיש להם קרן שמשקיעה בנדלן בחול. אוקיי, מלווה לפרויקטים בנדלן בחול, מציע לך גם איזושהי תשואה משתנה בהתאם לסוג הפרויקט, ואתה מקבל בעצם את התשואה המובטחת, או פחות או יותר, ותשואות יחסית מכובדות, 7-8-9%. לפעמים אתה גם יכול לעשות את זה בהשקעות בנדלן בארץ, פרויקטים של נדלן בארץ, ואז באמת אתה יכול, גם בלי שזה יצא לך לחול, בלי שתהיה בלחץ שהכסף בחול. אז כל מיני חברות פרטיות כאלה.
עכשיו, מה ששמעתי מקודם, אני אולי גם מי שמקשיב לנו לפודקאסט, מה זאת אומרת תשואה מובטחת? האם אפשר להתחייב ולהבטיח תשואה?
כמובן שלא, בטח שלא, זה גם, על פי הרשות לניירות ערך, אגב, שתדעו לכם, זה הדבר הכי מסוכן שחברה יכולה להציע לכם, להגיד לכם, יש לך, אני מבטיח לך תשואה, שתדעו, זה דבר שאסור להם לעשות. הכוונה היא שהם מדברים על תשואה, שכל עוד הכל עובד, זו התשואה שתקבל. בדיוק כמו השקעה באג"ח רגיל, רק במקום להשקיע באג"חים הציבוריים, ברמות סיכון הללו אתם תרוויחו 1.5%, 2% פחות, וגם אתם תהיו תלוי השוק, כמובן שזה הדבר הכי חשוב. לעומת זאת שזה בהשקעות אלטרנטיביות, גם אתם לא תלוי השוק, וגם התשואות בערך יהיו ב-1.5%, אולי 2% יותר גבוהים ממה שיש לתת. כמובן, הכל בעולם שבו הכל עובד. אם חלילה הפרויקט פושט רגל או החברה לא מצליחה להחזיר את החוב, הכסף יכול ללכת כמו בכל השקעה. מה שכן, התשואה היא בהתאם לרמות השיעבודים שנותנים לכם. כלומר, אם יכול להיות שיתנו לכם עכשיו פרויקט בשיעבוד ראשון. כלומר, אתם לפני הבנק, הפרויקט פשט הרגל, מביאים קבלן אחר שמסיים את הפרויקט ובאמת מוכר את הדירות ואת הכסף עצמו, הוא מעביר לכם. קיצור, אז זה לא באמת הבטחת תשואה, כי אין לדעת, אבל ברגע שיש באמת שעבודים מאוד חזקים, אז אנחנו יודעים שגם אם חלילה הפרויקט יסתבך, את הכסף, לפחות את הקרן, נראה חזרה, וכנראה בדרך כלל גם חלק מאוד גדול מהריבית.
נגיד, אוקיי, אני מתעניין בתחום הזה, אני מסתכל על השקעות אלטרנטיביות, אוקיי, יש לי תיק בשוק ההון, ואני עכשיו מתחיל לחפש. איך אני יכול לדעת בכלל אם אני משקיע קשיר? ומי בודק אותי? מי מכניס אותי בכלל לעולם הזה?
קודם כל, כדי להיות לקוח קשיר, אתה צריך להירשם כלקוח קשיר. לקוח קשיר הוא מוגדר כלקוח עם הון נזיל של מעל 8 מיליון שקלים. כשאני אומר נזיל, זה הכוונה שזה לא שיש לך נדלן ב-8 מיליון שקלים, אלא יש לך בבנק 8 מיליון שקלים זמינים עכשיו לעבוד איתם. זה מגדיר אותך כלקוח קשיר. ואז באמת אתה יכול להיכנס לכל מיני השקעות שלא פתוחות לכולם. בנוסף, יש יתרון מאוד מעניין שבמידה ויש הנפקה, אוקיי, כל מי שאומר אני רוצה לקנות בהנפקה, הוא קונה או בשלב הציבורי או ביום פתיחת המסחר. ברגע שאתה לקוח קשיר, אתה יכול לקנות עוד בשלב ההנפקה. כלומר, בשלב הציבורי שמציעים למוסדיים, בהנחה של 2.5% לדוגמה, או אחוז או חצי אחוז, תלוי אם זה אג"ח או מניה, אז כבר שם אתה יכול לקנות. בנוסף, יש כל מיני השקעות שפתוחות רק למשקיעים קשירים. אבל כל הנושא של השקעות אלטרנטיביות שדיברנו עליו, זה דווקא מקרים שמשקיעים, שמציעים למשקיעים לא קשירים. ובדרך כלל לפרויקטים כאלה מותר להכניס עד 35 משקיעים שאינם קשירים. אוקיי, ו-35, וזה באמת בהגדרה ככה, כלומר, אם, בגלל זה גם הם אומרים לך, אתה צריך לבוא לשים פחות 300,000 שקל, אנחנו מגייסים 4 מיליון שקלים, אנחנו צריכים ככה וככה, בסכום מסוים, לפי זה. ואז באמת במקרים האלה של הפרויקטים של ההשקעות האלטרנטיביות, לא צריך להיות דווקא לקוח קשיר. אתה יכול להיות לקוח פרטי, עם הון זמין, וכבר שם יכניסו אותך לזה.
חברים, אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהתוכן הזה, אני תמיד מנסים להרחיב כמה שיותר, להרחיב את הידע שלכם בסופו של דבר. שוק ההון, תחום נפלא, אבל בסופו של דבר יש לנו מלא תחומים נפלאים, ואנחנו צריכים לדעת. ברגע שאנחנו יודעים, יהיה לנו יותר קל להבין מה טוב לנו ומה לא טוב לנו. נועם, מי שהקשיב לפודקאסט ומעוניין בכלל לבדוק את האופציות שלו, אם הוא כלקוח קשיר או לא קשיר, או בכלל מהם ההשקעות האלטרנטיביות שלו, לאיפה הוא פונה, לאן הוא הולך?
תראה, בדרך כלל הרבה פעמים זה סוכני ביטוח שמפנים, בדרך כלל אם יש סוכן ביטוח משפחתי והמשפחה יש לה הון כלשהי, אז הוא זה שיציע את האפשרויות הללו. כמובן שאפשר לפנות אליי, אז באמת, אם נגיד מישהו לא מכיר אותי עדיין, הוא יכול להצטרף לקבוצה, לפיננסים, השקעות בשוק ההון יחד, בונים עתיד, וגם דרכי לקרוא על חלק מהשקעות האלטרנטיביות ולהגיע לזה. וכמובן, אם יש סוכן ביטוח משפחתי, אם אתם נקלים לכאלו, יש כל מיני עסקאות כאלה שאתם פתאום תראו, יכול להיות שיגיעו לכם במקרה. מה שכן חשוב לעשות אותם חכם ומבוקר, זה שההשקעה נראית אטרקטיבית ומציעה אחלה עסקאות, זה לא אומר שהיא תצליח, חשוב לבדוק כמה דברים מאוד חשובים. אם אתם רוצים לראות דוגמה לחברה שלא הצליחה לעשות את זה, זה דווקא הגשמה של אבי כץ, שמי שמייסד קופיקס והכל בדולר וכל מיני הרבה חברות גדולות, ודווקא הפרויקט הזה שלו פחות הצליח.
נועם, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה, איגור, תענוג תמיד.
אנחנו כמובן ניפגש לפרקים נוספים. חברים, אהבתם את התוכן, אתם יודעים איפה למצוא אותה, אנחנו זמינים בכל מקום, במיוחד באינסטגרם שלנו, מידע פנים. תודה רבה לכל המאזינים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.